שותים, חושבים, חיים. רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים, חיים, ולא נוהגים.
חושבים, חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, השעה 13:02, ואתם על רדיו סול, על התוכנית כי אני חייל. אני עורכת דין הולי שוורץ, פותחת איתכם עוד תוכנית שכולה מוקדשת למשרתים, ואולי טיפ-טיפה גם לאלה שעוד לא משרתים, אבל תכף נדבר על זה. והנושא שלנו היום הוא השכלה בצהל. מה קשור השכלה לצהל? תכף נבין. אנחנו מכירים את זה שלצערנו לא כולם מגיעים לשירות הצבאי באותה מידה של מוכנות, לא כולם מגיעים מאותה נקודת פתיחה, יש מי שיש להם תעודת בגרות ויש מי שלצערם ולצער החברה כולה לא סיימו 12 שנות לימוד, יש מי שרמת העברית שלהם אולי לא מספקת, והצבא מזה שנים כצבא העם נותן את דעתו לנושא הזה ומבקש לחזק אפרופו השירות הצבאי, גם אוכלוסיות שהגיעו לצהל כשהן מוחלשות, או כשנסיבות החיים לא אפשרו להן להתמקד בלימודים. וזאת סוגיה שהיא סוגיה חברתית, והצבא לוקח בחלק מאוד, מאוד פעיל. וכדי לשמוע על זה, הבאנו לאולפן את רב סרן קרן שירעון, מי שאחראית על קידום אוכלוסיות בצהל. קרן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו. ואני רוצה רגע אחד להתחיל בזה שנבין מה בעצם ההשקפה או התפיסה של צהל או של המערך שאליו את שייכת לגבי הנושא הזה של השכלה ושל קידום אוכלוסיות.
טוב, קודם כל הצבא מגדיר את עצמו צבאם.
אוקיי.
מתוקף זה הוא בעצם כהחלטה רגע על פי חוק גיוס חובה הוא מגייס את כולם. ובעצם זה שהוא מגייס את כולם הוא גם נותן מענה ייחודי למי שצריך.
אוקיי.
עכשיו אני אגיד שבעצם הדבר הזה התחיל לא מהימים האלה, אלא מההיסטוריה עם מורות חיילות וכל נושא ביעור הבערות ונערי רפול. והיום אנחנו נמצאים במקום שבעצם הצבא ממשיך את המשימות ומתאים את עצמו לצורך של מה שקורה היום.
אוקיי. שמה המשמעות של להתאים את עצמו במה שונה מה שיש היום ממה שהיה פעם?
אני חושבת שלאורך הדרך הבנו בעצם מה הצרכים. אם בעבר היינו צריכים רק ללמד עברית, אז לאט לאט הבנו שגם צריך להשלים השכלה, וצריך ללמד עברית גם בני מיעוטים, וצריך גם ללמד, להכניס אוכלוסיות שהן אוכלוסיות אולי שהן מנותקות, אוכלוסיות ייחודיות, מה שאנחנו קוראים, לשערי הצבא, ולתת להם איזושהי מקפצה, ובזה בעצם המערך שלי עוסק.
אוקיי. אז בואי נדבר רגע אחד, נעשה ככה שלבים שלבים. אז השלב הראשון זה באמת חבר'ה שמגיעים ואין להם תעודת בגרות או חסרים להם, חסרות להם שנות לימוד. בואי תמקדי אותי.
אז בעצם רגע, קודם כל אני אגיד שאנחנו יודעים את מצב ההשכלה של חיילים לפי מה שהם מדווחים בצו הראשון, ויש איזשהו מנגנון גם עדכון לפני שהם מתגייסים למי שמשתף פעולה.
אוקיי.
התהליך הזה קורה במיטב שבעצם אמונים על כל...
זאת אומרת בלשכת גיוס.
בדיוק.
אוקיי.
ובעצם שהם מגיעים אלינו, הם מתגייסים כל אחד למסלולים שלו, שעוד מעט אני כן אגיד עליהם מילה, וכל נושא השלמת ההשכלה קורה בחצי השני של השירות. זאת אומרת, זה לא קורה בתחילת השירות, מתוך הבנה שחייל קודם כל יעשה את השירות הצבאי, ובסוף השירות יצא עם תעודת הלימוד שניתנת לו. יש שני מסלולים מרכזיים בצבא, אצלנו, בחיל החינוך והנוער. מסלול ראשון הוא מסלול שנקרא תגת. זה מאוד מוכר, אז אני כן אומרת את זה בראשי תיבות, אבל בגדול המשמעות של זה זה תעודת גמר תיכון. זה בעצם כל החיילים שאין להם 12 שנות לימוד, שמסיבות כאלה ואחרות, לא השלימו את השירות,
את
שנות הלימוד. נשרו, אם זה בחטיבות ביניים, ואם זה בתיכונים, ובעצם הם מגיעים לקורס של, שמשכו בין 4 ל-5 חודשים. יש שני מחזורים בשנה, שהוא קורה היום בבסיס מחווה אלון, וביחידות צהל, זאת אומרת, אנחנו פרוסים גם גיאוגרפית, כדי לתת מענה לחיילים, שהם לא יכולים, מטעמים כאלה ואחרים, לשרת בבסיס סגור.
רגע, זאת נקודה חשובה. קודם כל, את אומרת, יש שני מחזורים כאלה בשנה. איך החייל הרלוונטי יודע שנפתח מחזור כזה? איך הוא מגיע אליו?
אז בעצם היום אנחנו עובדים דרך הפיקודים והזרועות, דרך כל קציני המשן, מנפיקים איזשהו
קציני
דוח,
משאבי אנוש,
בדיוק, קציני משאבי אנוש, שמנפיקים דוח של כל הסטטוס של החיילים שאין להם 12 שנות לימוד, ואנחנו בודקים, יש חיילים שאומרים, השלמתי, ויש חיילים שאומרים, באמת אני רוצה וצריך להגיע לקורס. כל חייל כזה מחויב על פי פקודה להגיע לכנס, שבכנס אנחנו מציגים לו את הקורס ומה מקנה לו הקורס. צריך להגיד שאנחנו לא רק מדברים על השלמת לימודים, אלא גם על מיומנויות הוראה וגם מיומנויות חיים. וגם דברים לקראת השחרור. ואחרי הקורס אנחנו בעצם ממיינים אותו לפי רמה לימודית ולפי מה מתאים לו. זאת אומרת, אנחנו אומרים האם לדעתנו הוא יצליח יותר בבסיס סגור או בבסיס פתוח.
אוקיי. עכשיו, מה שבעצם את אומרת זה שהמערכת יודעת. עכשיו, אנחנו מכירים את זה שכשיש מסות של אנשים, אז לפעמים יש פספוסים, יש תקלות, יש טעויות. היה ויש מישהו ששומע אותנו, או מישהו שמכיר מישהו שחושב שזה רלוונטי לו. והחייל משרת. באיזה שלב הוא צריך לפנות למפקדים ולשאול, או אם המפקדים לא יודעים, אז תגידי לי את לאן פונים, איך עושים את זה ובאיזה שלב?
אז בעצם אנחנו מתייחסים לבנים ולבנות, בנות אחרי שנה בשירות, ובנים אחרי שנה וחצי בשירות. אם הם לא קיבלו זימון לאיזשהו קורס, אז הם
לאן
צריכים
פונים?
לפנות. אז אני אגיד שכרגע היום פונים למוקד השכלה במייל הצהלי.
אוקיי, שמה זה אומר? מוקד השכלה קונטרול קיי?
כן, מוקד השכלה קונטרול קיי, ובעתיד... דרך מסגרת, זאת אומרת, אקדמיה שהצבא מקים, שנקראת שער לעתיד, חיילים יקבלו גם לפלאפון שלהם באפליקציה שנקראת משען 360. זאת אומרת, כל חייל שתהיה אינדיקציה לצבא, שאנחנו חושבים שהוא לא סיים השכלה, כי זה מה שהוא דיווח, אז הוא יקבל דברור ישיר, ויוכל להיות בעצם בקשר איתנו, כדי שנביא אותו לכנסים.
אוקיי. תגידי, מה קורה עם לוחם שאין לו נגישות למייל?
בגדול, גם אם אין לך נגישות למייל, אז קודם כל תהיה את האפליקציה, ובכל מקרה אנחנו גם עושים שיח טלפוני לכל החיילים.
אתם מרימים טלפון לכל חייל?
כל מי שנמצא אצלנו בפוטנציאל, אנחנו מדברים איתו, אנחנו גם עושים שיחות למפקדים, כי בסוף לנו חשוב לוודא שכל מי שאין לו, יצא מהשירות הצבאי כשיש לו את התעודת 12 שנות לימוד. אנחנו ממש מגיעים עד הקצה.
אוקיי. עכשיו, דיברנו על זה שבעצם יש שני מחזורים ושיש פריסה ארצית. עכשיו, מה אורך הקורס הזה? זה כמה שבועות?
אז הקורס בעצם הוא בין 4-5 חודשים.
וואו,
זה קורס
ארוך
מאוד.
מאוד
מאוד ארוך. הסיבה שהקורס ארוך היא כי אנחנו מחויבים לתוכנית לימודים של משרד החינוך באגף לחינוך מבוגרים, של שעות הוראה וכן הלאה, וגם כי אנחנו מלמדים הרבה מאוד מקצועות לימוד. זאת אומרת, בסוף חייל עושה את המבחנים במתמטיקה, אנגלית, מחשבים, גיאוגרפיה, אזרחות.
עושה מבחנים, אבל זה לתעודת גמר,
לא
לתעודת בגרות.
לא לתעודת בגרות, תכף אני אגיד על הבגרות.
אוקיי. אז הוא עושה את עושה את הלימודים האלה 4-5 חודשים. עכשיו, זה על חשבון השירות, נכון?
נכון.
הוא לא יצטרך להחזיר אחר כך את אותם 4 חודשים.
אז זה היתרון בקורס הזה, ובגלל זה גם למפקדים, זאת אומרת, יותר מאתגר לוותר על החיילים, אבל אני חושבת שרוב המפקדים גם מבינים את החשיבות של זה.
אוקיי.
ובעצם אתה מגיע לקורס שאתה יושב, אני חושבת שזה דבר קסום, הצבא נותן לך מתנה, הוא אומר לך, בוא תעצור. ותלמד. צריך להגיד שלא תמיד החיילים מזהים את זה כמתנה.
ברור.
זאת אומרת, בסוף זה
קשה?
להתמודד עכשיו עם כישלון שהם חוו חלקם. ועכשיו צריך לשבת ולימוד, והלימודים הם מ-8 בבוקר עד 8 בערב.
וואו.
ויש לך מפקדות משקיות שמלמדות אותך, ועושות לך פרטנויות גם ב-8 בערב.
שזה שיעורים פרטיים.
שיעורים פרטיים, כן. גם בסיסים הפתוחים, שזה מ-8 עד 5, זה שעות שהן באמת...
שעות קשות.
שעות קשות, וגם אתה רוב היום יושב ולומד. אז אני חושבת שזה מאוד מאתגר לחייל. מצד שני, אנחנו כן מאוד משתדלים לשלב בקורס דברים של חינוך, הכנה לשחרור, התנהלות כלכלית, מיומנויות למידה, הכוונה רגע למסלולי המשך, ואז זה מאוד מקל, כי בסוף החייל מרוויח עוד דברים.
עכשיו, כשאת מדברת, אמרת לי שבנות אחרי שנה ובנים יכולים לפנות אחרי שנה וחצי. איפה אבל ממוקמים 4 או 5 החודשים האלה? באמצע השירות? זאת אומרת, או ממש לקראת השחרור? זאת אומרת, איך זה ממוקם?
אז יש לנו מבחינת רגע לוח השנה, החודשים, אז המחזורים הם בדרך כלל בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר.
שנת הלימודים.
בדיוק, ובמרץ.
אוקיי.
וזה ממוקם לפי המועד שאתה מגיע. זאת אומרת, יש לנו חיילים שיכולים להגיע אלינו גם באמצע השירות, ואנחנו מאוד מברכים על זה. אני חושבת שמי שבא לקורס באמצע השירות, הוא מרוויח שירות צבאי אחר כך טוב יותר.
אז זהו, שהוא צריך אחרי זה לחזור ליחידה.
והוא חוזר אחרי זה ליחידה, ויש גם כאלה שמגיעים בסוף השירות.
הבנתי, זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר לדעת מתי זה יתפוס אותך, מה שנקרא, או איפה זה יתפוס אותך.
נכון.
הבנתי. אבל בסופו של דבר, את אומרת, מי שמתחיל בדרך כלל גם מצליח לסיים, כי את מתארת את זה כמסלול אינטנסיבי.
זה מסלול מאוד אינטנסיבי, אבל אני חושבת שאנחנו מייצרים תנאים שמאפשרים הצלחה. צריך להגיד שאנחנו עומדים על ממוצע זכאות לתעודות גמר אצל החיילים, בין 92-95%.
וואו.
שזה אחוזים, שמשווים אותנו רגע למכללות שעושות את זה באזרחות, זה אחוזים גבוהים כמעט ב-25% יותר.
וואו. שזה אומר שהם משקיעים בחברה האלה לא מעט.
ממש משקיעים בהם.
עכשיו, מה שכן חשוב רגע אחד להבין, את ככה נגעת בזה דרך אגב, אמרת שהתוכנית היא תוכנית של משרד החינוך, אבל מי שמלמד זה מורות חיילות, זה לא אנשים משבאים מבחוץ?
אז מי שמלמד זה משקיות הוראה, לא מורות חיילות. וזה לא אנשים שמגיעים מבחוץ, זאת אומרת, המשקיות שלנו, המפקדות שלנו, בעצם עוברות קורס, הן עושות הדרכות וקשירות עם מדריכות פדגוגיות, ומלמדות את כל תוכן הלימודים. הבנות האלה עוברות מיונים לתפקיד הזה, הן בדרך כלל ברמה הוראתית מאוד מאוד גבוהה, כדי לשבת וללמד, ולפעמים גם הם יעשו הכל כדי שהחייל יצליח.
כדי שהחיילים יצליחו.
ממש, באמת ייתנו את הלב ואת הנשמה. אבל מי שבוחן זה משרד החינוך. זאת אומרת, מגיעים בוחנים, חיצוניים, הם אלה שבסוף עושים את המבחנים, לא אנחנו. אנחנו עושים עד רגע הבחינה.
אוקיי. בואי תסבירי רגע למי שפחות בקי, מה ההבדל בעצם בין תעודת גמר לתעודת בגרות? זאת אומרת, נניח שעשיתי את חמשת החודשים האלה, והשקעתי ולמדתי, ויש לי תעודת גמר מעולה. איך אני מתרגמת אותה, או האם אני מתרגמת אותה אחר כך לתעודת בגרות? מה, איך עוברים מאחד לשני?
אז קודם כל זה שני מסלולים נפרדים.
אוקיי.
מסלול התגת הוא רק כדי, היום לכל עבודה במשק, אתה צריך 12 שנות לימוד.
אוקיי.
זאת אומרת, לכל מקום שבו תדרש, יש לזה גם משמעות על השכר החודשית שאתה תרוויח. מי שאין לו תעודת 12 שנות לימוד, הוא ירוויח פחות.
אוקיי.
אז קודם כל אנחנו גם עוברים את זה לחיילים.
שזה חשוב.
אני אגיד רגע שעם תעודת גמר אתה צריך, אתה יכול בעצם להתקבל לכל מקומות העבודה. עם תעודת בגרות, ואני רגע אדייק ואגיד, זה לא עניין שתעודת בגרות כמו בגרויות במתמטיקה, אנגלית ולשון,
okay.
שאיתם אתה יכול בעצם להגיע למקצועות, ללימודים אקדמיים, למכינות, למסלולים של תעודות מקצוע, לרוב ולאוניברסיטאות וכן הלאה, ובעצם רמת הלימודים היא רמת לימודים שהיא ממש שונה. זאת אומרת, מסלול התגת, המסלול הבסיסי של 12 שנות לימוד הוא מסלול של רמה מאוד מאוד בסיסית של תוכן לימודים, ומסלול הבגרות הוא באמת ברמת הלימוד
אחר.
של הבגרות, כדי לאפשר לך גם המשך לצבא. לרוב, יש לנו חיילים שצריכים את המסלול של 12 שנות לימוד. אני אגיד שלאחרונה גם התחלנו לראות ולעשות התאמות של חיילים שאנחנו מזהים שהם ברמה לימודית גבוהה יותר, ואז אנחנו מאפשרים להם לגשת לבגרויות בחלק ממקצועות הלימוד.
אוקיי, תכף נגיע לזה. אני רק רוצה לשאול אותך, עם תעודת גמר, נניח שצלחתי את השלב הזה, אני יכול להגיע, אני יכול להתקבל למכינה, או שצריך בגרויות בשביל להתקבל למכינה?
לרוב המכינות הן מכינות מסלילות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, שאומרים לך איזה בגרויות אתה צריך בשביל המכינה הזאת. לרוב, כשאנחנו עשינו את המיפוי, הבנו שמדובר על המקצועות של מתמטיקה, אנגלית ולשון, ולכן שאתה, שאנחנו משלימים בגרויות בצבא, וזו התוכנית החדשה שאנחנו הולכים אליה.
תכף נדבר עליה, כן.
אז אנחנו עושים בעצם את מקצועות הלימוד האלה.
אוקיי. אז כמו שאמרנו, תכף נדבר, נעשה רגע הפסקה, נשמע את נרקיס הולכת איתך, ואז דבר קצת על בגרויות.
תהיות לחיפושי משמעויות, אני יודעת שמצאתי אותך. כל הנערות עוד ישטפו את הדמעות, אני יודעת שמצאתי אותך. שמע
ולכת איתך, עד סוף העולם אני הייתי הולכת איתך, הולכת איתך.
אז אנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ואנחנו מדברות עם רב סרן קרן שירון, שאחראית על קידום אוכלוסיות בצהל, ודיברנו על, על הקורס הזה של תעודת גמר, ואמרת שזה מצריך לא מעט מאמץ. שאלה, איך מנקודת מבט באמת של החייל הזה, שפתאום את לוקחת אותו מהשירות הצבאי שלו, שזה כבר סוג של שגרה אחרי שנה וחצי, נגיד בנים, לוחמים, ואת מושיבה אותו ללמוד משמונה עד שמונה. איך הם לוקחים את זה?
אני חושבת שההסתגלות למסגרת היא הדבר הקשה, ואני אגיד שלרוב מי שמגיע אלינו, לפחות 50% מהקורס, זה כאלה שהתחילו אצלנו. זאת אומרת, התחילו או בחוות השומר או במחווה אלון.
אוקיי.
זאת אומרת, הם יצאו, הם עשו איזושהי הכשרה ייחודית, יצאו לצבא, חזרו אלינו עם כל מיני חוויות שירות, והם צריכים להתמודד עם בעצם הפחד הכי גדול שלהם. זאת אומרת, אם אני רגע מעלה סיטואציה, אז עולה לי בראש חיילת שבטקס סיום עמדה ואמרה שהיא נשרה מבית ספר בכיתה ב', הצליחה להיות עד ו', אבל היא הייתה בתחום האפור שלא ראו אותה, ובכיתה ז' היא כבר לא הייתה במסגרת. אז בעצם זה לא רק העניין של באמת ללמד אותם את ה-ABC וסדר פעולות חשבון, זה גם להיות נוכח במסגרת. כן. לבוא ולהגיד, אתה צריך רגע לשבת וללמוד. אני חושבת שאנחנו מאוד, זאת אומרת, המסגרת היא מאוד נוקשה. כי אנחנו יודעים שזה מצליח. אני חושבת שזה גם הקסם בצבא. זאת אומרת, הצבא אומר לך, אתה חייב, כי אנחנו דואגים לעתיד שלך. ואני חושבת שיש בזה הרבה קסם, ויש איזה שבוע, שבועיים, שלושה הסתגלות.
כן, יש קושי.
וגם יש כאלה שצריך להגיד, יש כאלה שלא מצליחים. זאת אומרת שאנחנו לא, הם לא איתנו, אבל אני אגיד שאנחנו נעשה הכל, הכל, הכל.
זאת אומרת, אין פה איזה תהליך שאת אומרת, אוקיי, הוא לא מצליח, אז אנחנו מדיחים אותו.
יש תהליך של אי-התאמה, שיכול לקרות מאירועים חריגים, וגם יכול לקרות מזה שהחייל
לא מעוניין.
הוא לא משתף פעולה. אני אגיד שזה, אנחנו, זה באמת קצה, וכל עוד יהיה טווח שיפור, והחייל יראה שהוא עושה הכל כדי להשתפר, אנחנו נהיה איתו ונצליח להתאים לו את התוכנית הייחודית. אני חושבת שמה שטוב בקורס זה שאנחנו לא מסתכלים, זאת אומרת, כן, יש לנו באמת הרבה מאוד חיילים שנמצאים, אבל אנחנו בסוף מסתכלים על החייל ומה יעזור לו להצליח. ואם עכשיו יעזור לו שישבו איתו כל יום עוד חצי שעה, אז ישבו איתו עוד יום, כל יום עוד חצי שעה.
כן. עכשיו, זה מין מערכת כזאת של, כמו שאנחנו מכירים בבית ספר, זאת אומרת, יש מבחנים לאורך התקופה, או שזה אחרת ורק בסוף יש מבחנים? איך זה עובד?
אנחנו עושים, הם צריכים, אנחנו בעצם עושים להם מבחנים תוך כדי הקורס, מבחנים, מבחנים, מתכונות.
כמו בית ספר.
כן, כי בעצם התפקיד שלנו הוא לראות שאנחנו מכינים אותם למצב האמת, שזאת הבחינה עצמה. אני אגיד שיש לנו מערך הוראתי של קצינת תורה, שגם עושה התאמות, החיילים נשלחים להבחונים מי שצריך. שזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אנחנו ממש מתאימים חליפה אישית לכל אחד.
זה, אבל ההתאמות האלה והאבחונים, זה אבחונים שאחר כך תקפים גם בחוץ?
כן.
כי זה
זאת אומרת, החייל יוצא בעצם עם מבחון שתקף לו 5 שנים קדימה.
לא, כי זה משהו שגם הוא כשלעצמו שווה כסף בחוץ.
חד משמעי.
האבחונים האלה אחר כך תקפים, כמו שאת אומרת, בחוץ. זה משהו שהוא משלמים עליו, חוץ מההשלמה עצמה שמשלמים עליה, גם האבחון עצמו הוא רלוונטי. המסגרת היא במדים? זה נראה לי די ברור, אבל אולי נגיד את זה.
המסגרת היא במדים, אנחנו גם מקפידים על זה, ומגיעים בזמנים, ואם איחרת בחצי דקה, אתה לא נכנס לשיעור, ואתה תשלים אותו. זאת אומרת, יש מסגרת שהיא מאוד מוגדרת.
יש הקפדה על משמעת בית ספר, נכון. בעצם.
אני חושבת שאולי יותר.
יותר אפילו. מבית ספר.
כי בסוף מי שנמצא בבסיס הסגור, יש לו גם מסדר בוקר ומסדר ענפה וכיבוי אורות. כי אני חושבת שבסוף העובדה שאתה מגדיר מסגרת ולא עושים מה שרוצים, היא מאפשרת לנו קרקע פוריה ללמידה ולהצלחה. ואני חושבת שמעבר לזה רגע שזה באמת גורם להצלחות בלימודים, זה גם גורם להבין שאחרי זה במסגרת הבאה שלי, אני אצטרך להיות בה ולעבוד, ומון פעמים אנחנו מדברים על מה יקרה בשלב הבא, מה יקרה שאתה תהיה הורה, איך אתה תעזור, איך אתה תלמד, איך אתה תלמד את הילדים שלך.
הכנה לחיים.
לגמרי.
אוקיי, אז הקדשנו הרבה לנושא הזה של תעודת גמר. בואי נדבר על המקרים יותר אפורים, זאת אומרת, לא מקרה של מישהו שלא סיים את ה-12 שנות לימוד, אלא אין לו תעודת בגרות מלאה, לא עשה את מלוא הבגרויות, הוא עשה ונכשל. אמרת מקודם ככה שיש איזשהו פיילוט, בואי תפרטי קצת.
יש בעצם, הבנו הסתכלנו רגע על הנתונים, וראינו שהפער המרכזי, שיש בצבא, הוא לא פער בחסרי 12 שנות לימוד, הוא פער בבגרויות.
אוקיי.
Okay. ואנחנו גם רואים את זה מהנתונים שמוצגים כמעט 30%, לא מסיים בגרות. ובצבא אי אפשר לסיים בגרות בכל מקצוע. זאת אומרת, גם אין לנו יכולת ללמד בכל מקצועות הלימוד, אז עשינו באמת מיפוי לראות מה המקצועות לימוד החשובים.
אוקיי. Okay. חשובים למי?
החשובים להמשך, ללימודי המשך.
אוקיי.
Okay. אם זה מכללות ואם זה לימודים בעצם באוניברסיטאות, באקדמיה. והבנו שמדובר על מתמטיקה, אנגלית ולשון. ובעצם יש לנו בתוך זה שני מסלולים. מסלול אחד הוא לחיילים שלא סיימו 12 שנות לימוד, אבל מסוגלים ברמה ההוראתית שלהם, מהכנס, בדקנו אותם.
Okay.
הם יכולים לעשות הם יכולים לעשות בגרויות בשלושת המקצועות האלה, ואז 10 יחידות לימוד מקנה להם את ה-12 שנות לימוד. זאת אומרת, אנחנו בונים להם מסגרת של 3 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות אנגלית, 2 יחידות לשון, עוד יחידה במחשבים. זאת אומרת, אנחנו ממש עושים להם איזושהי התאמה.
זה לא רק מתמטיקה, אנגלית ולשון.
זה מתמטיקה, אנגלית ולשון. אנחנו ממש גם פה תופרים. זאת אומרת, כדי שאתה תגיע. כי אם למשל יש חייל שלא יכול לעשות 5 יחידות באנגלית, אבל אני יודעת שהוא יכול לעשות, לשפר באזרחות, אז אני אעזור לו לגשת אקסטרני לאזרחות, ואז תפרנו לו חליפה. ויש חיילים שהיו בבית ספר, כמו חרדים לשעבר, היו 12 שנים, אבל אין להם בגרויות, הם לא עשו בכלל בגרויות, וגם לא רק חרדים לשעבר, כאלה שהיו בבית ספר, ואנחנו היום מתחילים בחודש מרץ, פיילוט של השלמת בגרויות לחיילים שאין להם במתמטיקה, אנגלית ולשון.
אוקיי. עכשיו, הפיילוט הזה, שוב, את אומרת שזה מתחיל עכשיו במרץ. אתם פניתם, אנשים, חיילים איך ידעו, סגלי החינוך ביחידות איך ידעו?
קודם כל, גם זה העברנו בציר של פקודות וכנס. זאת אומרת, ריכזנו רשימה של כל מי שאנחנו יודעים שאין לו. שלחנו להתייחסות קצין המשאבי אנוש. התקשרנו לחיילים. זאת אומרת, ממש עשינו עבודה בפינצטה כדי להגיע לכל אותם חיילים. והבאנו אותם לכנס. והסברנו להם קודם כל, למה חשוב שהם ישלימו, קודם כל.
יש הענות?
יש הענות. אני חייבת להגיד שאני חושבת שאנחנו הבנו שצריך רגע לראות מי החיילים שבעצם לא, היו בבית ספר, אבל לא עשו את הבגרויות האלה. ואנחנו עכשיו נתאים להם את תוכנית הלימודים. אני חושבת שמצד החיילים, זאת אומרת, חיילים עושים הרבה מאוד כדי להגיע לקורסים שלנו, על אף המסגרת הנוקשה והקושי. כי זה גם תקופה בשירות שלהם, וזה גם משהו שהוא באמת נחשב. זאת אומרת, יש חיילים שמתגייסים לחוות השומר ואומרים לנו, אני התגעסתי לחוות השומר כדי להגיע לתגעת, כדי להגיע למסלול הזה.
כדי להגיע...
כי אני יודע שהצבא ייתן לי את הדבר הזה.
מדהים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הכיתות, זה... בואי תני לי סדר גודל, זה כמו בבית ספר, 30-40 ילד, איך זה עובד?
לא, זה לא 30-40 ילד, אנחנו משתדלים שיהיה בין 12 ל-15 בכיתה.
זה ממש כיתות קטנות.
זה ממש כיתות קטנות.
אוקיי.
יש כיתות שהן יותר קטנות מזה, תלוי ברמה ההוראתית, וממש כמו בבית ספר, יש לוח, יש מקרן, ויש כיתה, ויש שולחנות וכיסאות, ואתה מקבל מחברת ותיק.
מקבל מחברת ותיק, וואו. כן. עכשיו, אני חוזרת איתך רגע לפיילוט של הבגרויות. זה גם משהו שהוא רק באבחון שלכם, כי אם נגיד עכשיו עשיתי 5 יחידות מתמטיקה ונכשלתי, ואני רוצה עכשיו לעשות 4, כי זה מה שבעצם ישלים לי לתעודת בגרות. זה משהו שאני יכול לפנות ולבקש, או שזה לא עובד ככה?
אז... היום אנחנו הולכים רגע, בשלב הראשון אנחנו הולכים על כל מי שאין לו גם וגם וגם. כי מי שעשה וניגש ונכשל, רוב הסיכויים שהוא יכול לעשות את זה גם בלעדינו. זאת אומרת, הוא לא צריך אותנו. יש לנו כל מיני, בבסיסי צהל, כיתות שגם ככה אנחנו נמצאים שם ומלמדים את התגעת, אז לחיילי הבסיס או לחיילי האזור, אנחנו פותחים כיתה שהיא במתמטיקה נניח. סתם, אני אתן רק דוגמה, אנחנו נמצאים במחנה גדעונים, פתחנו כיתת בגרות לנגדים יום בשבוע, שאין להם בגרות במתמטיקה.
אבל זה לנגדים, זה לא לחיילי חובה.
אבל יש לנו גם כיתות כאלה בחצרים ובפיקוד מרכז ובתלנוף לחיילי חובה.
אוקיי.
אנחנו... יודעים להתאים את עצמנו למקומות לפי הצורך של מה שהיחידה צריכה. זה יהיה כנראה רק במקומות שבהם אני כבר מלמדת את קורס התגעת הבסיסי שלי.
את אומרת, אבל זה עדיין...
אנחנו עדיין לא שם.
בפיילוט עדיין.
כן, okay. צריך רגע להגיד אבל שהצבא הולך למהלך אל מול אוכלוסיית הלוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, שמסתכל על שער היציאה שלהם מצה"ל, שזה נקרא אקדמיה לעתיד, ובעצם תיתן הכשרות ללוחמים ולחיילים מאוכלוסיות ייחודיות בנושאים שונים. בעתיד אנחנו מקווים שתהיה גם יחד עם האגף של חיילים משוחררים, מכינה קדם אקדמית לאוכלוסיות האלה, זאת אומרת, כן, היום ברור בצבא שצריך לתת משהו לקראת השלב הבא. ועכשיו זה בתהליך הבנייה.
עכשיו עובדים על זה.
בדיוק.
אז תכף נדבר על האקדמיה לעתיד, כדי שנבין ככה קצת יותר על מה מדובר. נשמע את שלום חנוך בגלגול הזה ואז.
שתהיה תמיד שמח שלעולם לא תפסיק לשיר שתמיד תמשיך לגדול ושתמיד תישאר צעיר שתמיד תלך קדימה ושלא תאבד תקווה שתדע שלום וטוב ושתמצא את האהבה
בואי
שתזכיר לחיות ביחד ולהישאר חופשי ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא ושתצליח שחייך לא יהיו לריק שיהיה לך טוב שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה
בגלגול הזה
לגמרי לא קל
הגורל המתהפך שיהיה לך
גלגול הזה, שיהיה לך טוב. ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ולפני ההפסקה דיברנו על האקדמיה לעתיד, שאמרת שזה ללוחמים, קרן. בואי תגידי כמה מילים ככה על הקונספט.
אז מבינים היום שבשירות הצבאי אתה צריך להרוויח לא רק את השירות, אתה לא רק נותן את הזמן הזה, על אף שזה על פי חוק, אתה גם צריך לקבל ממנו. עכשיו, אני חושבת שכל אחד, רגע בלי קשר, אם הוא עשה קורס השכלה או לא עשה, הוא מרוויח מהשירות הצבאי המון. בטח אם היית במסלול לחימה, אבל... כן, יש הבנה שרוצים רגע לקחת חיילים שנה לפני השחרור,
okay.
ולהבין מה הם צריכים. אז עושים לחיילים לוחמים סדנאות שנקראות מרימים משקפת ובחזרה לעתיד, שהמטרה של הסדנאות האלה זה בעצם לעשות סיכום בשנה האחרונה של תהליך השירות ומה עברת ולהקל את זה.
אוקיי.
במקביל מכווינים אוכלוסיות, כל מיני אוכלוסיות, גם לוחמים וגם אוכלוסיות ייחודיות למסלולים כמו קורס השכלה ומקצוע לחיים.
שאת אומרת מכווינים אותם לקורס השכלה בתוך הצבא?
כן, כן. זאת אומרת, בעצם עכשיו אנחנו, בחיל החינוך והנוער, נהיה תחת, לא נהיה תחת, אבל נהיה יחד עם אקה, במאמצים לראות באמת להגיע לכל חיילי צהל שהם חסרי השכלה. מכווינים חיילים לקורסים מקצועיים של מקצוע לחיים. זאת אומרת, ממש מנסים להתאים לכל אחד, ואני מניחה שזה ילך ויתרחב. זאת אומרת, בין אם זה מיומנויות של המאה 21 ולימודי אנגלית. זאת אומרת, המטרה היא באמת לתת לחיילים שעשו שירות משמעותי יותר.
אוקיי. אז זה במסגרת פיילוט, ואנחנו פה כל השיחה למעשה אנחנו עוסקות במי שכבר הגיעו לצבא עם איזושהי נקודת פתיחה, כמו שאמרתי, שהיא לא המיטבית ביותר. עכשיו, נשאלת השאלה, איך אנחנו מונעים את נקודת הפתיחה הזאת, זאת אומרת, מתערבים לפני, כדי אולי להביא אותם לנקודת פתיחה יותר טובה בשירות. ואז גם מוצאים אותם כאזרחים יותר טובים. השאלה אם יש גם הסתכלות על הנושא הזה, האם יש גם כניסה לבתי ספר, כי אני יודעת שכן יש עשייה, למשל בהכנה לצהל, אבל זה ממש הכנה לצו ראשון, למשהו מאוד ספציפי. השאלה אם יש מעורבות בקהילה יותר גדולה.
אז קודם כל, יש תהליכי הכנה לצה"ל שעושים גם מיטב וגם חיל החינוך והנוער. אני אגיד רגע שאני חושבת שזה לא הכנה לצה"ל שהיא רק הכנה לצו ראשון, אלא היא ממש תוכנית חינוך לנוער בהקשר של השירות הצבאי, כי אנחנו מבינים שאנחנו רוצים שהחיילים שם על שם יגיעו, שהם אומרים רוצה אני. ורוצה אני
למה... שמבינים מה חשיבות השירות.
שמבינים מה חשיבות השירות, ולא רק מתוקף חוק. ואני חושבת שיש המון פעילויות, לא רק של הצבא, גם של משרד הביטחון וכן הלאה. ושבוע גדנה שאנחנו מובילים, אבל המון המון תהליכים שהם בעצם מין פעולות סי, כולל כניסה לבתי ספר של חיילי נחל ומורות חיילות, ומדעני חינוך עכשיו גם, שאנחנו החזרנו. אבל חוץ מזה, יש עוד שני תהליכים מרכזיים. אנחנו בעצם במסגרת תוכנית גשרים, שזה תוכנית...
גשרים?
גשרים, תוכנית משותפת לחיל החינוך והנוער ו-8200. לוקחים משקיות הוראה, אותן משקיות שגם מלמדות השכלה או עברית.
יש להם המון עבודה.
כן, כן. ובעצם הקננו להם את היכולת ללמד סייבר וטכנולוגיה. וואו. והן הולכות לחטיבות ביניים, ומלמדות בעיקר ברשויות בפריפריה.
חטיבות ביניים? אבל זה, זה מה זה? זין עדת, זה חבר'ה מאוד מאוד צעירים.
נכון, אבל המטרה היא רגע לא לבוא ולהגיד, עכשיו אתה תלך למקצוע טכנולוגי. אבל זה קודם כל להגיד לך, בוא תלמד. כאילו זה מיומנות היום, היום כל אחד יודע לעשות אפליקציה. זה כאילו, אולי אני ואת לא, אבל...
קצת הלחצת אותי, כל אחד יודע לעשות אפליקציה.
אז למען זה, אני לא יודעת לעשות אפליקציות עדיין, אבל כנראה שנצטרך ללמוד. והמטרה היא רגע לאפשר מוביליות חברתית.
זאת אומרת, רגע... שמה זה אומר?
זה אומר רגע לפתוח אותך לעוד דברים שאתה לומד, כדי להגיד לך שאתה מסוגל להגיע לכל מקום שאתה רוצה, ושאם אתה עכשיו, לא יודעת, גר בפריפריה, ואתה רוצה להיות מתכנת, ואתה רוצה להתעסק בסייבר, אז הנה, בוא תלמד רגע את זה כבר בבית ספר.
אז את אומרת, א' זה בחטיבות ביניים, ב' זה רק במקומות שמוגדרים פריפריה, וכן?
היום זה נמצא בחמש רשויות, בטבריה, נוף, הגליל, קריית מלאכי, שדרות ואופקים.
אוקיי.
שנה הבאה התוכנית תתרחב, וזה יהיה תלוי רשויות.
זאת אומרת, זה תלוי בשיתוף הפעולה של הרשויות.
כן.
אוקיי.
זהו, חוץ מזה אני אגיד שהצבא גם עובד עם בני מיעוטים בצפון ובדרום על לימוד השפה העברית. לקראת השירות הצבאי. אנחנו רואים, אני אגיד רגע שיש גם מאמצים בתוך הצבא, תכף אני אגיד עליהם מילה, אבל אנחנו מבינים היום יותר ויותר שגם בדואים וגם דרוזים,
לפעמים יש מחסום שפה.
לפעמים יש איזשהו מחסום שפה, ואנחנו מלמדים אותם, כי בסוף השפה היא כלי מרכזי להשתלבות בחברה הישראלית, בטח בצבא.
ברור. באיזה שלב זה מגיע? זאת אומרת, מבחינת שנת הלימודים, באיזה גיל, באיזה...
אז זה משתנה לפי הצרכים ולפי המקומות. גם שם אנחנו לא מלמדים כרגע בבתי ספר יסודיים. אנחנו מלמדים במכינות, בחטיבות ביניים ובתיכונים. זה ממש תובנה של השנים האחרונות של הצבא.
יפה.
זה של הזמן האחרון של הצבא. זהו, ובצבא עצמו, בעצם כל מי שרמת העברית שלו נמוכה, ואנחנו מזהים שהוא לא יכול להשתלב בצבא, הוא מתגייס בעצם למחווה אלון, לטירונות וקורס עולים, של שלושה חודשים.
תכף נדבר, כי אני רוצה שבאמת נקדיש לזה את הזמן שלו. אני רוצה, אבל... עוד רגע אחד, להעמיק איתך בנושא הזה של הסייבר וטכנולוגיה, זה מה? זה ממש לימודים מזין עד תת? שלוש שנים? זה שנה? איך זה?
גם זה ממש חדש, התחיל לפני חודש, צריך להגיד.
וואו.
זה לא...
זה ממש חדש דנדש.
נכון.
אוקיי.
היום מלמדים בעצם שני מקצועות, בשכבת גיל מסוימת.
אוקיי.
יהיה לזה תוכנית המשך כמובן, אנחנו עושים בעצם תיאומים הרשות, באיזה בתי ספר אנחנו נמצאים, באיזה שכבת גיל, ואנחנו מתאימים את עצמנו. אז כרגע אנחנו בשני מקצועות לקבוצות... גיל, בחטיבות הביניים.
הבנתי. טוב, אז הנה, אנחנו ממש דיברנו על דברים שזה אתה קורים. כן. זה לא משהו שכבר דנו בו ודשו בו. אז נכון. אנחנו מחדשות, זה גם טוב. נשמע את אפרים והסטאר שמיר, נכון, את יפה? ואז נתכנס לסיכומים.
את יפה ושיש לך עתיד, זה נכון מה שהם מספרים, אבל אני היחידי שיודע שאף על פי יופייך משגע, לא תדעי אהבה אמיתית לעולם. חשבת שפתרת את כל הצרות שלך ביום שפגשת את
דיברנו על חינוך, ואנחנו מתכנסות לקראת סיום, ואני כן רוצה שנספיק לדבר על הנושא של הקניית השפה העברית. זה כאילו נראה לנו טריוויאלי, ואני גם יודעת שעכשיו בלשכות הגיוס אפילו כבר לא עושים את המבחן עברית, כי זה כאילו כבר לא רלוונטי, אבל כן יש אוכלוסיות, כמו אמרת למשל בני מיעוטים, או אולי עולים חדשים, שכן חשוב הנושא הזה של השפה העברית. בואי תמקדי אותי, מתי זה קורה, איך זה קורה, מי מתאים, מי לא מתאים.
אז בעצם רק עכשיו לאחרונה מבטלים את הסיפור של הסימול העברית. אוקיי. כן יבדקו רגע מה רמת השפה שלך, כי אנחנו רוצים לראות שמי שמגיע לצבא, יש לו, לפחות בדיבור הוא יודע לדבר והוא יודע להתבטא, כי בסוף אחרת אנחנו נהיה בבעיה. אז במחווה אלון יש מגמה שנקראת מגמת עולים, שבעצם חיילים שזיהו שרמת העברית שלהם נמוכה מגיעים, שהם עושים גם טירונות וגם קורס עברית.
זאת בקורס, אומרת, טירונות ומיד אחרי את הקורס.
נכון. ובעצם זה משולב. ומה שיפה בקורס הזה, זה שאתה, תמיד אנחנו אומרים שאתה מלמד עברית בעברית. אתה לא, זה לא כמו אולפן שאתה בא, ואז עכשיו יש אנשים שמולים, ואז לפעמים חלק מה זה. אז יש שפה שנקראת עולית, שבעצם מדברים עם הידיים ומסבירים, ומכיוון שהחיילים מגיעים מכל מיני מדינות, היה לנו כבר למעלה מ-30 מדינות, וכאלה שעולים לארץ, אז בעצם יש לנו 4 פלוגות, שמתגייסים עליהם חיילים ברמות עברית שונות, גם בנים וגם בנות, גם חיילים וחיילות, והם עושים אצלנו את הקורס, והם מלמדים, הם לומדים גם לדבר, הם לומדים גם על מקומות בארץ, והם לומדים גם קריאה וכתיבה, כדי לשבץ אותם אחרי זה בתפקיד ש... שהוא יהיה משמעותי, וגם הם יצליחו, בו מבחינת רמת העברית. ואותו דבר קורס לבני מיעוטים, יש פלוגה שהיא ממש יהודית לבני מיעוטים, ושם הם לומדים.
לומדים גם את השפה העברית.
את השפה העברית. צריך להגיד שבשירות הצבאי יש אולפניות, שבעצם החייל שזיהינו שהגיע ממחווה אלון, והתחיל את השירות הסדיר, ורמת העברית שלו עדיין לא טובה, אנחנו רוצים גם לחזק אותו.
למרות שהוא עשה את הטירונות והקורס.
כן, אז אני אגיד שרובם באמת עוברים במחווה אלון, יש כאלה גם שלא.
אוקיי.
ואנחנו בעצם עושים חיזוק תוך כדי השירות, עם, עם בעצם קורס של 3 שבועות, שאתה מזומן עליו, ואתה מחויב להגיע.
אוקיי. מחויב? כי עד עכשיו כל מה שדיברנו עליו היה ככה, לא היה חובה. זאת אומרת, אם לא רצית, מן הסתם אתה לא תלמד תעודת גמר בניגוד לרצונך. פה זה מחויב.
אני אגיד רגע שאתה מחויב, להגיע לכנס, והמפקדים מחויבים לשלוח. זאת אומרת, אם החייל בסוף אומר, הבנתי את הדבר הזה, אבל בסוף אני לא רוצה 12 שנות לימוד, כי אני הולך ורוצה לעשות משהו אחר, זכותו לוותר, אבל זה תהליך. זאת אומרת, הוא לא יכול, הוא חייב לעבור שיחה מפקד, הוא חייב להיות בכנס וכן הלאה. אז אני, אז גם באולפניות אנחנו בעצם מייצרים מצב שאנחנו עושים אולפנית, בעצם להקפיץ להם את רמת העברית. אנחנו הרבה פעמים מלמדים את הסגלים שלהם, על איך אפשר, איך הם יכולים לתווך להם את המציאות ובאיזה שפה להשתמש. אז אנחנו עושים גם קשירות למפקדים. יש לנו בחיל בית ספר שנקרא בית ספר סיבה, שהוא מעביר קשירות למפקדים על כל מיני נושאים של פיקוד יקר אדם וקשירות ואוכלוסיות ייחודיות וקשירות פיקודית תרבותית. אז זה חלק מהתהליכים.
אבל פה זה, הקשירות הזאת למפקדים זה... זה לכל המפקדים בצהל,
זה
לא?
זה למפקדים שאנחנו יודעים, שאנחנו יודעים להגיד באיזה יחידות יש, יש חיילים שבעצם רמת העברית שלהם היא נמוכה.
הבנתי.
ואז ביחידות האלה אנחנו נשבץ גם משקיות עברית שהם אלה שהם, כמעט בכל היחידות, זאת אומרת, יש לנו משקיות שנמצאות בכל יחידות צהל, גם זה על פי תיעדוף, יחד עם סגל החינוך.
ואז למעשה המשקיות האלה מסייעות בזמן אמת, או שנותנות שיעורים, איך זה עובד?
הם, עד עכשיו היינו במבנה המסורתי של אולפנית, באים לקורס וכן הלאה. הקורונה הביא אותנו להבנה שאפשר לעשות דברים גם אחרת, אז עכשיו אנחנו נתקדם עם אפליקציות ולימוד בזום וכן הלאה.
אוקיי, יפה. אז, דיברנו גם על, קורסי עברית. אני רוצה שככה נסכם... וכמובן, הזכות לסכם היא שלך. בואי, תני לנו ככה את האני מאמין שלכם.
אני חושבת שהאני מאמין שלנו הוא שמעבר לזה שהצבא הוא חובה, וכל אחד צריך להתגייס לצבא, לעשות את התפקיד שניתן לו בצורה המשמעותית יותר, הצבא הוא גם הזדמנות גדולה לרכוש מיומנויות חיים, וגם להשקיע בעצמך. זאת אומרת, אני לא מכירה אף מסגרת אזרחית שבה כל כך עושים מאמצים, אני רואה את המאמצים שאנחנו עושים אל מול חיילים, והשקעה, אני חושבת ש... כן, אני בטוחה שיש מלא מסגרות, בלי להעמית בערכם וזה, ברור. אבל בסוף יש משהו ייחודי בצבא ובמסגרת, שזה מסגרת מאוד מאוד ברורה שאתה צריך לעשות את זה, ואני חושבת שכל מי שיש לו הזדמנות להגיע לאחד מהקורסים האלה, הוא ממש צריך לעשות את זה, כי זה לחיים.
כן, זה מיומנות לחיים. אם יש מפקדים או סגלים ששומעים אותנו, אנשים שהם בשירות ורוצים לפנות, כי יש להם איזה חייל כזה שאולי יתפספס, איך פונים? למי פונים?
אז בעצם ברמת היחידות הם יכולים לפנות או לקציני משאבי אנוש, או לסגלי חינוך ביחידה, וברמה צהלית הם יכולים באמת לפנות במוקד השכלה, קונטרול קיי.
מוקד השכלה, אז זה משהו חשוב שאנחנו צריכים... לחזור עליו. רב סרן קרן שירון, תודה רבה רבה על השיחה ועל העשייה שהיא בעצם עשייה חברתית למען אזרחות טובה יותר אחר כך. תמשיכו בעבודה הטובה, נסיים עם שיר מתוק, מוקי, ילדה סוכר. אז תשמרו על עצמכם שניפגש כאן גם בשבוע הבא, יום שלישי, כמו תמיד, בשעה אחת, כי אני חייל. ביי!
את עושה ואני נשאר בלעדייך אין לי שום דבר ילדה סוכר את נוסעת ואני נשאר רק איתך הייתי מאושר מחכה שתחזרי אליי את לא כאן והכל נראה אחרת לא כאן והזמן לא עובר את לא כאן ואת לא חוזרת, אבל אני פה, ואני זוכר מבטיח לחכות לך עד סוף העולם לאן שלא תלכי גם, הלב שלי שם מגיע הלילה, אני ער לא נרדם בנשמה שלי קר, גם כשבחוץ זה חם והם אומרים לי שחבל עליי מסבירים לי שזה לא כדאי שואלים אותי עד מתי כי יש עוד את כל החיים לפניי ילדה סוכר, את נוצאת ואני נשאר ובלעדייך אין לי שום דבר אותי לא מוכן כבר מזמן הבנתי כמה זה קורה נשאר לא מכוון נשאר לא מוגן רוצה לדעת ולא להאמין רוצה להרגיש ולא להבין כל הדרכים מוליכות אותי אליי אחרי שנים שחיפשתי אחריי עכשיו אני הולך לישון לבד בורח מהחושך מתהפך מצד לצד הולך לאיבוד שאנחנו לחוד אנחנו כל אחד לחוד יאו ידעתי הולך לאיבוד שאנחנו